ילדה קטנה את החיים לקחו לך.
שלום לכם, אנחנו כאן במדברים מקומיים. כן, היה לנו שבועיים של הפסקה, גם ירי דירות היה לנו וגם פסח, והיום קצת באווירת יום השואה וקצת פוליטיקה. ברוכה הבאה קרן שלוות, מה שלומך?
היי, מה שלומך?
אנחנו בהמשך נדבר איתך על סבתא שלך.
נכון.
מה את זוכרת ממנה?
הרבה, כמעט כל הילדות שלי הייתי אצלה בנווה נאמן. היו לי שתי סבתות, אחת עיראקית ואחת פולניה, רומניה, אז ככה שחוויתי את כל קשת הקצוות וגם את הקשיים, כמובן שנשמח
אוקיי,
לספר.
בסדר. אז קצת פוליקר, נעלה את השטח, את האורח הראשון שלנו, ואז נדבר איתך.
כן. איך צומח שקט מתוך המהומה שלחץ על הדק דם בליבו מכתים במלחמות לצדק גם ילדים מתים
שלום חגי פרנקל.
שלום דודי גליקו.
מה שלומך?
אני בסדר גמור דודי, תודה.
יום מורכב היום.
נכון, יום מורכב לכולנו.
כן. אתה יודע, בכלל אנחנו חיים בעולם עם כל כך הרבה תנודתיות וכל כך הרבה רעש מסביב שאנחנו כבר קשה לנו לבודד אירועים. אז נתחיל, נעשה קצת לחזור לשגרה. בראשון לינואר נכנסה רפורמת תחבורה חדשה ברעננה. אתה בתוך תיק התחבורה, בוא תנסה להסביר לי למה ברחוב בר אילן קיצצו חניות ושמו שם תחנת אוטובוס, ומה זה תורם לי כתושב עיר.
אז בוא רק נדייק, קווי האוטובוס החדשים, הפנים עירונים של רעננה, החלו לפעול בתחילת אפריל, לא בתחילת ינואר.
בתחילת אפריל, סליחה, נכון.
כן, כן. רעננה, משהו כמו למשך כמעט שני עשורים, לא היה פה שינוי מהותי. ברשת קווי האוטובוס הפנים עירוניים, למרות שהעיר גדלה והתפתחה. בדרך כלל צריך אחת לחמש שנים להתקן ולרענן את קווי האוטובוס בכל עיר. כחלק מהעדכון שעכשיו נעשה, נוספו עוד 40 תחנות חדשות בכל העיר, לא רק ברחוב בר אילן, דודי, ונוספו בערך עוד 40% של קילומטרים של נסיעה של אוטובוסים, כדי שתהיה פה רשת קווי אוטובוסים אפקטיבית. אז אם אנחנו רוצים לאפשר לתושבי רעננה תחבורה ציבורית יעילה, היא צריכה להיות קודם כל זמינה וקרובה לבתים שלהם, ולכן יש תחנות חדשות ברחובות מסוימים שבהם לא היו תחנות עד כה, והאוטובוסים צריכים לעבוד למשך רוב שעות היום בתדירות, שמאפשרת לי לתכנן את הלו"ז שלי על פי הזמינות שלהם.
אתה יודע, אבל אחת הבעיות הבסיסיות, לא שאני חושב שזה פשוט הכרחי, כי לא יכול להיות שכל צעד ושעל נעשה בתחבורה פרטית. אבל אחת הבעיות זה להרגיל את האנשים שקיים בכלל הדבר הזה תחבורה ציבורית. כי יש אנשים שמתעדים את הקווים החדשים, טוענים שהם נוסעים ריקים כל הזמן, וזה בזבוז של זמן ושל משאבים ציבוריים. מה יש לך להגיד להם?
אז בוא נעשה הפרדת משתנים ונתייחס. קודם כל, מה שאתה מציינת כרגע זה פרסומים מאוד מגמתיים של קבוצה מאוד קטנה ומצומצמת של אנשים שלא מתאים להם שעובר אוטובוס ליד הבית שלהם.
נאמבי, נוטים לבקיארד.
בדיוק, יפה. אז בוא נשים את זה בצד, בוא לא נתרגש, זה לא באמת מייצג את הרוב. רוב האנשים כן שולחים לי בפרטי וואטסאפים, או לכל האחרים שקשורים בפעילות הזאת דרך המייל. נתחיל במי שגר בצפון העיר, לב הפארק, נווה זמר, פתאום יש להם קישוריות וחיבוריות טובה יותר למרכז העיר ולתחנת הרכבת רענן המערב. הורים מספרים לי שילדים יכולים פתאום להגיע וגם לחזור מבתי הספר התיכוניים והחטיבות, אביב ורימון, שנמצאים במרכז העיר. האוטובוסים לא ריקים, יש שעות מסוימות שהם יותר מלאים, כמובן שאם מישהו רוצה, איזה נימבי רוצה לצלם האוטובוס ב-10 בלילה, כמובן שהוא יהיה ריק, אבל לוקח לאנשים זמן להתרגל לעצם השירות, וזה לא מטריד אותנו. לאורך זמן אנשים יכירו את הקווים, יבינו לאן כל קו יכול להוביל אותם, ותחבץ זה עניין של החלטה. אתה צריך פעם אחת לתת לזה צ'אנס, ואם זה חוויה חיובית, אתה תמשיך לצרוך את זה. אז זה עניין של תהליך הדרגתי, עד שכל
אני אחד יתן לעצמו ש...
את הצ'אנס.
בכל עומד פסח, הבת שלי לקחה את האוטו, והיא צריכה להגיע להרצליה ולחזור, והיה לי כיף. כאילו, שילמתי 6 שקלים לכל כיוון, נסעתי, חזרתי, חיכיתי דקה בדיוק בכל תחנה, יכולתי לעבוד תוך כדי נסיעה עם כל מינוג ולהתעצבן, אז כן, החוויה בהחלט הייתה חיובית. אבל לפעמים אנשים רק מתוך אילוץ מתחילים להשתמש. איך מחנכים בעצם ציבור?
תראה, אז קודם כל יש ציבור מבוגר ברעננה שמשתמש באופן קבוע בתחבורה ציבורית, כי הוא לא נוהג. לא משנה כרגע מה הסיבות, אבל יש פה ציבור בגיל יחסית מתקדם, שבשבילו תחבורה ציבורית זה הדרך להגיע מהשכונה שבה הוא גר למרכז העיר או למרכזי הקניות באזור, בקריית עתידים. לא צריך לחנך אותם, צריך לתת להם יותר קווים בתדירות יותר גבוהה, וזה מה שעשינו, לשרת אותם. Okay. ילדים, הם לא נוהגים, לא צריך לחנך אותם. אתה כן יכול להקל על ההורים אם עכשיו הילד ייסע לבית ספר או לחוג אחר הצהריים באוטובוס במקום שההורים יהיו עכשיו קרפול. Okay. לגבי כל היתר, זה בדיוק האתגר הבא שלנו, דודי. כרגע נצמנו את התשתית, עכשיו זה עניין של לוודא שזה עובד בצורה טובה, שהשירות מאפשר להסתמך עליו, ולהתחיל לתרגל, בוא נגיד, לחנך את האנשים לעובדה שהדבר הזה הוא דווקא לא רע, אפילו אולי יותר טוב עבורם. במובנים מסוימים.
ושאלה טכנית, למה חווים אוטובוסים גדולים? כי גם אם יש לך 10 נוסעים, 20 נוסעים, האוטובוס יכול להכיל 50 נוסעים, הוא תופס שטח עצום. לא חשבו להחליף לאוטובוסים קטנים יותר?
אנחנו ביקשנו, עיריית רעננה ביקשה מחברת מטרופולין, שהיא המפעילה של הקווים, באזורים מסוימים של העיר, לבחון את האפשרות להגיע עם מיניבוס קטן. גם זה מאפשר לנו אווירות יותר טובה, אנחנו יכולים להעביר מיניבוס ברחובות שאוטובוס לא יכול לפנות ולנסוע בהם, וגם זה נראה יותר טוב במקום משהו גדול ומסורבל, שאתה מדבר על שכונה מאוד קטנה. מבחינת חברת מטרופולין זה לא משהו שיקרה בטווח הקרוב, מאחר ומבחינתם לתחזק צי נוסף של רכבים, זה עלויות שלא מצדיקות את זה, כי הקווי אוטובוס הם כן מתמלאים במהלך היום בכמות נוסעים שגדולה ממה שמיניבוס יכול להכיל. אז טרופולים צריכים להחזיק צי כפול של רכבים. הם לא יחזיקו צי כפול של רכבים עבור אותם קווים שלנו. וכפי שאמרתי, בוא נשים בצד את כל הטענות שהאוטובוסים ריקים, כי אנחנו רק התחלנו. האוטובוסים האלה יהיו הרבה יותר מלאים מאותם סרטונים שמופצים כרגע בצורה מגמתית ברשתות.
אוקיי. אז בוא נדבר על הרשתות קצת. כי אם בעבר, אתה יודע, לתושב לא היה כמעט כלים לבוא ולהביע את עמדתו בצורה פומבית. נכון שעשיתם תהליך שיתוף ציבור לפני שעשיתם את המהלך של שינוי הקווים או של התוכנית החדשה של פריסת קווי התחבורה הציבורית ברעננה, אבל היו כאלה שטענו ששיתוף ציבור לא היה אמיתי. מה יש לך להגיד על הטענה הזאת? או לא שיקף מספיק את דעת הציבור?
אז אני אגיד שתפנון קווי תחבורה ציבורית זה מקצוע, ויש אנשים שהתמחו בזה ומתעסקים בזה לצורך פרנסתם. ומי שתכננו, למדו את הצרכים של העיר וקיבלו מעיריית רעננה את כל המשובים והתגובות שתושבים העבירו לאורך השנים, הם אנשי מקצוע שתכננו פה רשת מאוד איכותית ובאופן מאוד יסודי ומקצועי. הקווים לא מתוכננים על סמך שאלון של האם בא לכם שיעבור אוטובוס ליד הבית שלכם, כן או לא. הקווים מתוכננים לפי הצרכים של העיר והצרכים של התושבים. וזאת הרשת. עכשיו, שיתוף הציבור נועד לדייק את הרשת. יכול להיות שבמסגרת התכנון פספסנו כמה נקודות. יכול להיות שאנחנו מביאים קווים למקומות שאולי אין בהם באמת צורך כמו שאנחנו חושבים שיש צורך. והיה שיתוף ציבור, ואחרי השיתוף ציבור בוצעו שני שינויים בשני קווים. זה לא נכון שלא היו שינויים. הציבור הביע את עמדתו ושינינו. כאשר היו טענות ענייניות, באמת, הלכנו, ישבנו, בדקנו ושינינו. מה לעשות? יש המון טענות לא, שאין להם בסיס מקצועי, והן לא נתמכות במציאות, ולכן אין שום סיבה לבוא ולשנות את הקו. אם מישהו טוען שהאוטובוס מפריע לו, הוא מוזמן, באמת, אני חושב שבוא, קודם כל בוא נתחיל לתת האוטובוס לנסוע, אוטובוס חשמלי או אוטובוס מגז שלא עושה הרבה רעש, ותגיד לי מה מרעיש יותר, האוטובוס או הרכב הישן של השכן שלך?
אני מניח שעדיף אוטובוס, אבל דיברנו על הרשתות, אני יכול שהציטוט שקראתי היה רק חלקי מדיאלוג, אבל תושבת שאלה שאלה על למה אין קווי אוטובוס לרכבת בהרצליה, והתשובה שלך לפי מה שקראתי, אתה יכול לתקן אותי אם אני טועה, אנחנו דואגים לרעננה, ואם את רוצה קו אוטובוס לרכבת בהרצליה, תעברי להרצליה. זה רק קצת ביקור את המשפט הזה שלך.
אז בוא נשים את הדברים בקונטקסט.
זה המטרה של השיחה.
כן. אז התושבת, זה לא מה שהתושבת, ככה לא התחילה השיחה, ההתכתבות עם התושבת. אנשים שואלים שאלות ברשתות החברתיות, אני עושה כמיטב יכולתי לענות לכל אחד בצורה עניינית. פונים אליי גם בפרטי, כל מי שפונה בצורה עניינית מקבל תשובה עניינית. אותה תושבת, אם אני זוכר נכון, מפריע לה באופן כללי שהאוטובוסים עוברים בשכונה שלה. ולא הייתה סיבה, באמת, בדקנו את הטענות שלה ושל תושבי השכונה לאחר שיתוף הציבור, ולא מצאנו לנכון לשנות את הקווים, כי לא באמת הייתה סיבה מוצדקת. והדיאלוג עם אותה תושבת, היא הגיבה לאיזה פוסט שאני פרסמתי, אני לא זוכר בדיוק על מה, והיא התחילה להעביר ביקורת שלא צריך את האוטובוסים, ואחר כך היא הגיעה, היא מצאה איזה טענה שאם כבר אוטובוסים, שיביאו אותנו לפחות לרכבת בהרצליה. אז קודם כל, האוטובוסים שעוברים אצלה בשכונה, מזינים תלמידים מהשכונות הצפוניות של העיר, בתיכון אביב וחטיבת רימון. גם אם היא לא תשתמש באוטובוס, הם משתמשים, זה חשוב להם. אתה יודע, בשלב מסוים שנותנים לי טיעונים שאוקיי, זו הסיבה שאת לא רוצה לנסוע באוטובוס, אל תיסעי, זה בסדר, אבל רשת קווים פנים עירונית מזינה את תחנות הרכבת באותה עיר. אנחנו לא נזין את תחנת הרכבת בהרצליה, כי יש לנו שתי תחנות ברעננה, ואת גם לא צריכה שנזין אותך לתחנת הרכבת בהרצליה, עד שתגיעי לשם עם האוטובוס, תאמיני לי, את לא תגיעי לאן שאת צריכה להגיע בזמן.
אבל אתה יודע, בתור נבחר ציבור ובתור מי שאדם שחי רשתות חברתיות, בייחוד מתקופת המחאה ששם אתה היית פעיל משמעותי ועדיין פעיל משמעותי, בתור נבחר ציבור כל מילה שאתה כותב היא מקבלת משמעות אחרת לחלוטין מאשר אדם פרטי.
כן, נכון דודי, וגם ברגע שלוקחים צילום מסך רק של החלק הזה בדיאלוג ולא את מה שקדם לו ומוצאים את זה מקונטקסט, זה בהחלט לא נראה טוב, כי יש פה תושב שמתכתב עם נבחר ציבור. בסדר, תשמע, אני מקבל את זה שאנחנו בתור נבחרי ציבור צריכים להיזהר יותר במה שאנחנו אומרים ולמי אנחנו אומרים. לפעמים מנסים להכשיל אותנו בלשוננו כדי אחר כך להוציא את הדברים מהקשרם ולפרסם אותם. בסדר, אף אחד לא סילק אותה, באמת, אף אחד לא, המטרה פה לא הייתה לומר לה,
לא עשית לה טרנספר להרצליה, אתה אומר.
מה? נו, באמת, בחייך. בוא, היה שם פרד שהתחיל עוד הרבה לפני, ושנגמרו לה הטיעונים, אז היא פתאום שולפת את זה, אמרתי, בואי, א', את לא צריכה, יש אוטובוסים, התשובה המלאה הייתה גם שנתתי לה חלופות אחרות להגיע לתל אביב, חוץ מאוטובוס מרעננה להרצליה. ואם כל כך חשוב לך לאוטובוס להרצליה, תגורי שם, זה הקונטקסט שבו הדברים נאמרו, בבדיחות הדעת, אז בוא נשים את זה בפרופורציות.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על תוכנית הגירה נוספת, פוסט שלך. פורסם בעקבות דבריו של קובי פרץ, או בעקבות ציטוט מדבריו של קובי פרץ, שבאו היו לו טענות כלפי המחאה, כלפי הממשלה, כלפי בגידות, אמרו טענות מאוד מאוד קשות שבאמת מרתיחות כל אחד ואחד, ואז כתבת שאם ברצונו לגור בעזה, כמו שהוא כתב בה, או צוטט בכתבה, אתה מוכן לסייע לו, ועוררת את חמתם של רבים. איך התחושה להיות ככה מותקף?
אז בוא קודם כל נדייק. לטובת כל מאזיניך שלא יודעים מה קובי פרץ אמר, אז אנחנו נגיד שערב יום השואה, הציווי הכי מהותי שיש לכולנו זה לא עוד. לא עוד שואה. לא ליהודים, לא לישראלים, וזה כולל את ה-59 חטופים שעדיין נמצאים במנהרות החמאס. לא עוד, הם צריכים להיות כאן. ערב יום השואה, אני לא רוצה להתייחס לקובי פרץ כבן אדם, אלא לאמירה, אני אתייחס לאמירה שלו, שהיא מייצגת חברי כנסת ושרים בממשלת ישראל הנוכחית, מגיעה אמירה שאומרת, כיכרה חטופים זה כיכרה חרטה. ערב יום השואה, לא עוד. אמירה שאומרת שיש בוגדים בצבא ובשבק, אותו צבא ואותו שבק שניסו להחזיר את החטופים. מה עוד היה שם? בתנאים מסוימים, הוא אומר, בתנאים מסוימים הוא ישקול לגור בעזה, הוא הציע את זה מיוזמתו, ושאת עזה צריך שטח ורק יהודים צריכים לגור שם. עכשיו, זאת אמירה פסולה בכל היבט, וכאן הוא גם מצטער שכהנה לא חי כי הוא היה מצביע לו. זו אמירה פסולה בערב יום השואה, זו אמירה שגוזרת בדינם של החטופים, זו אמירה שעומדת בניגוד לכל עקרון הערבות ההדדית וההדדיות בינינו כבני אדם וכיהודים. בובי פרץ, בן אדם עם פרופיל גבוה, הוא אישיות מוכרת. אני עשיתי מבחינתי את המעשה הנכון, וניצלתי את החשיפה התקשורתית שיש לי ברעננה, כדי להגיד לא, האמירה הזאת היא פסולה. והיא לא במקום.
אתה יודע, יש פה איזה דיסוננס, כי בעצם, אני גם לא אזרח פרטי, אני גם דמות ציבורית כבעלים ועורך ראשי של גוף מדיה, אבל אדם פרטי יכול להגיד מה שהוא רוצה פחות או יותר, והציבור ישפוט אותו לפי זה שהוא אדם פרטי. בחיים הציבוריים יש מחיר לכל אמירה, ושנכנסתי לזה, את כבר שנה משנה לראש העיר, עוד מעט שנה, נכון?
כן.
אוקיי. Okay. ואת העתיד להיות גם סגן ראש העיר בעוד שנה וחצי או קצת פחות מזה, זה מחיר כבד בין הרצון שלך לבוא ולהביע את דעתך באופן נטול חסמים, לבין היותך נושא תפקיד ציבורי. איך מתמודדים עם ה...
אז אני אגיד לך, אני אחלק את התשובה שלי לשניים. אין פה מחיר כבד. ואם יש פה מחיר שאומר שאני לא יהיה מקובל ואהוד על ציבורים מסוימים ברעננה ובחברה הישראלית, זה מחיר שאני מוכן לשלם אותו בשמחה. אם אני מייצג אמירה ערכית לעומת אמירות שאין להם מקום, אין להם מקום בהקשר שלהם על המשמעות שלהם כלפי החטופים שעדיין מופקרים, ובכלל אמירות גזעניות שמאשימות את טובי בנינו, את הילדים שלנו שמשרתים בצבא, שמאשימות את מנגנוני הביטחון ששומרים עלינו בבגידה. זה בלתי נתפס. עצם העובדה שאתה מציין את המחיר שאני משלם במקום לבקר את התוכן של האמירות המזעזעות שנאמרו על ידי קובי פרץ, בעיניי מסמן את כל התקופה הלא נורמלית שבה אנחנו נמצאים. עכשיו,
הדיון לא היה קובי פרץ צודק לצודק, הדיון היה קצת חגי פרנקל, איך אתה בתור נבחר ציבור יכול באמת...
אני אענה לך על זה, אבל אני אומר, שים לב על מה אנחנו מדברים, על המחירים שחגי פרנקל בתור נבחר ציבור צריך שלם על זה שהוא יוצא באמירה ערכית כנגד אמירות גזעניות וחשוכות שאין להם מקום, במקום שנדבר על אמירות עצמם. עכשיו בוא נחזור לחגי פרנקל, כי אתה רוצה לדבר על חגי.
לא נדבר על חגי, אני מדבר באופן כללי, אתה יודע, אנחנו שנינו תושבי רעננה. אתה גדלת בעיר, אני גר פה כבר יותר מ-20 שנה, כמעט 25 שנה, וואו, זמן מהר, עובר מהר. אתה חי, בניתם קואליציה, קואליציה שהיא מורכבת מכל הזרמים בעיר רעננה. עשיתם מעשים שבעיניי משיגים פנטסטיים. בשינוי סדר היום הציבורי. באתם ועשיתם שינוי, ועדיין יש איזו מגבלה מסוימת שאתה צריך להכיל גם דברים שאולי הם פחות, אולי באג'נדה האישית שלך. כמו בתי ספר לחינוך מיוחד או חינוך אחר, או חינוך דתי או חינוך חרדי. אתה חי בשלום עם המהלך הזה של כניסה לציבור לחיים הציבוריים?
אז אנחנו חלק מקואליציה, אנחנו לא לבד. אנחנו אף פעם לא אמרנו שלציבורים אחרים עם השקפות עולם אחרות ואורחות חיים אחרים לא מגיע לחיות את חיים ברעננה, והאג'נדה שלנו והאמירות שלנו תמיד טענו בשנה האחרונה, שלכל אחד מאיתנו מגיע לשלוט את חייו ברעננה על פי השקפת עולמו, והמשאבים הציבוריים צריכים להתחלק בין כולנו, באותה מידה, בהתאם לצרכים של כולנו.
כולל תחבורה ציבורית.
לא, תחבורה ציבורית, אני לא חושב שזה עניין
ציבורית,
של
כן?
מפלגות או דת. אני מדבר על בתי כנסת, בסדר, או אני מדבר על חורף. כן, ילדי חורף צריכים ללמוד גם במבנה ראוי. האם אני אשלח את הילדים שלי לחורף? כנראה שלא. יש מי שישלח אותם. העירייה צריכה לתקצב ולממן מקוואות ובתי כנסת, כי הציבור צריך להתפלל וצריך שיהיה לו פולחן דת. האם אני משתמש בשירותים האלה? לא, אני מממן אותם. ולכן מצד שני, אותו ציבור שלא נוסע בנעים בסופש, מממן עבורי את נעים בסופש ודברים אחרים שכן חשובים לי. אז בהקשר הזה, אני חושב שהקואליציה דווקא עובדת יפה מאוד למשך השנה האחרונה. אולי אנחנו לא מזדהים עם האמירות של כל אחד מחברי הקואליציה ברשתות החברתיות, וזה בסדר, לכל אחד השקפת עולם משלו, אבל בסוף אנחנו יודעים לאפשר אחד לשני לקדם את הנושאים שחשובים לו, בלי שזה יבוא על חשבון הצד האחר.
אוקיי, אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה, ומאוד בריאה לחיים שותפים. חגי פרנקל, מה נאחל?
קודם כל נאחל שכל 59 חטופים החיים והמתים יבואו ויוחזרו במהרה אלינו. זה הציווי. בין יום השואה ליום הזיכרון, זה הדבר שצריך להיות לנו בראש. לא עוד. אנחנו לא תלויים באף אחד. יש לנו מדינה ריבונית, יש לנו צבא חזק, שבק חזק. יש לנו יכולת לקבל החלטה כמדינה שאנחנו מביאים אותם הביתה. אחר כך נטפל בנגזרות ובמשמעויות הביטחוניות של מה שישאר בעזה. זה מה שאנחנו צריכים לאחל ולייחל. בלי זה אין שום זכות קיום ערכית לנוכחות שלנו פה כאומה. בטח לא כאומה מלוכדת.
אוקיי. חגי, תודה רבה לך.
תודה, דודי.
בוא נמשיך להרבות בטוב. תודה. ביי ביי, להתראות.
להתראות.
ביי ביי. קרן.
כן.
מה שלומך?
בסדר.
מה את אומרת על השיחה האחרונה?
שמאוד מעניינת. זה באמת קשה להיות איש ציבור מצד אחד ומצד אחד.
כן, נגיד לך מה, שאני יודע מה הדליק אותו. הדליק אותו. כל בארץ אמר באמירות באמת מאוד חריפות. הוא אמר, אם אתה רוצה לעבור לעזה, אני מוכן לעזור לך לעבור לעזה, ואז יש מי שהדליק על הדלקה, זאת אומרת, הרי כאן מאוד להדליק, את כעיתונאית.
ברור, היום הכל...
את כעיתונאית יודעת שמהר מאוד, הכותרת לפעמים משמעותית יותר מכל התוכן שכתוב בהמשך. בסדר. נשים שיר קטן כדי שאני אחדד את קולי, ואז נתחיל לספר, בסדר? אני בחרתי שיר שמאוד אהוב עליי, שיר שפוליקר כתב לאריק איינשטיין, האור בקצה. מוכנה?
כן, נולדתי.
החיים ילדתי זה סיפור רציני,
גם
יבוא. לפעמים אני מת מפחד מהצל של עצמי, מכל מה שסביבי, שנדמה ופתאום זה חושך. וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם, תחפשי איזה אור בחושך. בגרי תשתני, הזדקני ותראי,
יש לפעמים רגעים
שנדמה, הנה האור בקצה מפרפר בחושך. כל הנרות שהדלקנו בלילה לא יגרשו את החושך הקר הזה. כל הרוחות שנשבו כל הלילה בקצה, שעולה ב... בשוק. תחפשי תשאלי וגם אל תגלי.
שלום קרן שלוות.
בפעם השלישית, שלום דודי.
היום את לא לכל תקן עיתונאית, או שאת תמיד על תקן עיתונאית?
זה חלק ממני, אי אפשר להפריד את הבן אדם, במקרה הזה מהמקצוע.
מה זה המקצוע בעצם? לחפש את הסיפור?
זה לחיות את הסיפור, זה להיפגש עם אנשים, וכל פעם, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה ככה מסתכל על הבן אדם, הוא מתחיל לדבר, ואתה אומר, מעניין, אוקיי, או שלא מעניין, לפעמים זה גם ככה, זה כמו שאתה פותח, היינו צוחקים על זה הרבה, שהיינו פותחים עיתונים, או קוראים איזה ידיעה, בשרון, לא בשרון.
לא מעניין.
אז זה לא שזה לא מעניין,
לא, לא,
אבל
לא,
כאילו
לא
בסינון הראשוני זה ככה, ואחר כך אתה מסתכל על זה בתור בן אדם.
אוקיי. Okay. היום שבנית התוכנית, דיברת איתי, ואמרת, אני רוצה לבוא לשידור, אני רוצה לדבר על סבתא שלי.
נכון.
אוקיי, okay. מי זה הייתה סבתא שלה?
אז ככה.
איך קראו לה?
לוטי, לוטי טיקר, והיא אישה נפלאה, שהיא בעצם נולדה ברומניה, והגיעה למחנה ריכוז באוקראינה, שכבשו, הנאצים כבשו את המקום.
נולדה באיזה שנה את זוכרת?
לא עד כדי כך. Okay. ואני יודעת רק שהיא חיה עד גיל 62, שאני הייתי בת 15, היא נפטרה, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה.
חשבון, את נולד בשנת 73.
72.
72.
כן, אבל מי סופר?
כן.
אז תעשה את החשבון, אני תמיד אמרתי שחשבון אני לא טובה. ואני, כמו שזכור לך, לפני שנה, פחות משנה, כתבתי ספר על הסבתא השנייה שלי, שהיא באה מעיראק, והיא בעצם לא עברה את השואה, אבל היא גם עברה זוועות. אז ככה ששמעתי גם מהסבתא הזאת, וגם מהסבתא מצד אבא, לוטי, את כל הזוועות שאנחנו כעם עברנו. עכשיו, הקדשתי לאמא שלי את הספר על אמא שלה, ובקרוב אני מתכוונת גם לכתוב ספר על סבתא לוטי, ששם זה היה בית יותר באורח אשכנזי, שספג את השואה, ושאני הייתי ילדה קטנה, הייתי מאוד קשורה דווקא לסבתא מצד אבא, ללוטי ובוריס, ואני ראיתי את התמונה שלהם היום, כתבתי לאבא שלי מין כזה ספרון כזה, ריאנתי אותו ואת את אחותו לובה, וזה בעצם סבתא שלי וסבא שלי שהיו צעירים, ופה אבא שלי שהוא היה צעיר, זה ספר הטיקרים. ואז כשאני הייתי הנכדה הראשונה שלה, אחרי שהיא עברה שואה, ועברה את הזוועות, ועברה גם נישואים שם. וסבא שלי, שפגש אותה על האונייה, הם התחתנו בכפריסין, הוא לקח איזשהו בד ככה הראי, הם התאהבו באונייה, וזה גם, אני חושבת שזה גם היה יותר היצר של לחיות ולהמשיך את החיים אחרי כל מה שהם עברו. סבא שלי היה בשואה, זאת אומרת, בזמן השואה, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא הצטרף לצבא הרוסי, הוא היה פרטיזן. הוא לא עבר את הזוועות שהיא עברה, הוא עבר את המלחמה. נפגשו על האונייה, התחתנו, הגיעו להרצליה, נולד אבא שלי, נולדה לובה אחותו, ואז הם עברו לגור בנווה נאמן בהוד השרון. ואני כילדה, הייתי הנכדה הראשונה, וקיבלתי את כל הפינוקים שאפשר. הם עטפו אותי, מזל שלא יצאתי מפונקת. עטפו אותי בכל, אני זוכרת שסבא
שלי. למה מצל?
לא, אני לא אוהבת להיות מפונקת.
אני גאה שילדים שלי מפונקים,
לא, אני לא, אני לא הייתי מגיעה לאן שהייתי מגיעה, אם הייתי חי לפי הצמר גפן והממתקים שעטפו אותי. ואני זוכרת את הילדות כאילו שזה היה אתמול, את הבית בנווה נאמן, את החצר, את בובי הכלב, את סבא שלי שהיה הולך לצרכניה בנווה נאמן, ומביא לנו, אני מתרגשת.
מתרגשת?
מאוד.
למה את מתרגשת?
כי מאוד אהבתי אותם, הם חסרים. בסבתא שלי הייתה כמו אימא, כאילו אין, לא מחליפה את אימא שלי לעולם, אבל הייתה מספרת לי את הסיפורים על השואה, את כל מה שהיא עברה.
לא, קשה לשמוע את זה בתור ילדה.
לא, זה עניין אותי. זה עניין אותי, זה נורא חיבר אותי אליה ולדעת מה היא עברה. כי כשאני ראיתי אותה, היא הייתה עם קרס ענקית, היה לה שבר בבטן, והיא עברה כל כך הרבה זוועות שם, שאני בתור ילדה, היא לא סיפרה לי את זה, אני רק בדיעבד אחרי שנים הבנתי, אבל היא כל הזמן לא הרגישה טוב. ולמרות זאת, היה לה את ניצוץ בעיניים שהנכדים היו מגיעים, עמדה בשבילנו. ולא אשכח את הארונות שלה בסלון, אני כאילו אני רואה את זה, ארונות כאלה של פעם, וינטג' כזה, היית פותח אותם, והיית רואה שם הר של סרדינים, הר של טונה, ערים של אורז.
היא אגרה מזון, אגרה...
אגרה? שאלתי אותה.
איך זה השפיע עלייך?
אני לא הבנתי את זה כל כך בתור ילדה, כי לא, הייתי ממש יחסית ילדה, והסתכלתי ואמרתי לה, מלא סבונים, נקשב, ולא יודעת, אורונות מפוצצים. ואמרתי לה, סבתא, למה צריכה את כל הדברים האלה? שיהיה גם מחר, שאם יקרה משהו, שיהיה לנו את זה בבית.
אז מזכיר לי סבתא של אשתי, סבתא חיה,
כן.
שחיה עד גיל 99, והייתה גם כל שבוע, שבוע, מתה מגיעה לנו עם ארגז, היה לנו, פעם ספרתי, היה לנו 60-70 סבונים, וכי אתה היה, אוגרים, שיהיה, שלא יחסר, שאם יקרה משהו, שיהיה.
כן, כן, היא הייתה, שהייתי ילדה, היא הייתה שרה לי שיר על ציפור, זה, היום אני רק כאילו מבינה כמה זה לא אמור להיות לשיר לילדה, אבל זה מה שהיא ידעה, היא הייתה שרה לי על איזושהי ציפור ש... על עץ עם אמא שלה ובת צייד, ויורה בציפור, והציפור מתה. אני לא כל כך זוכרת את השיר, אני רק זוכרת שלציפור קראו פיפי, ובעצם מסתבר שהיא בעצמה בתור ילדה, שהיא רצתה להביא אוכל להורים של אבא שלה, היה חולה. והשוער הגרמני אמר לה, את לא יוצאת. והיא בכתה לו, והיא הייתה יפה, סבתא שלי. אז הוא ויתר לה, והוא נתן לה לצאת, והוא אמר לה, אם את לא חוזרת תוך איזה שעה, שעה וחצי, אני פשוט, אני יורה במשפחה שלך. זה מה שהיא עברה בתור ילדה. אני, אבא שלי אומר שאני דומה לה, ושאני מאוד מזכירה לה אותה. היא הייתה...
באנרגיות?
במראה. באנרגיות היא הייתה דור אחר. אבל היא הייתה אישה טובת לב, זה מה שאני זוכרת ממנה, היא הייתה מאוד בשלנית, טובת לב, אהבת המשפחה, העניקה לנו כל כך הרבה. כל הילדות שלי הייתי שם, וגם סבא שלי, זכרונו לברכה בוריס.
איזה עוד זכרונות יש לך ממנה? ואני רוצה להתמקד בנושא של השואה, כי את מתארת פה שהיא סיפרה את הסיפורים על המחנה שהייתה בו. איזה מחנה זה היה, את זוכרת?
אני לא זוכרת, טרנסרנטיה, משהו כזה, לא יודעת איך לה...
אוקיי.
זה היה באוקראינה, והיא סיפרה לי, כשיום אחד היא רצתה לצאת מהמחנה, היא הייתה יחד עם חברה שלה, והשומר ירה בחברה שלה לנגד עיניה. והיא מספרת שבגלל שהיא הייתה יפה והיא מצחה בעיניו, אז הוא אמר לה, אותך אני לא הורג, והיא הייתה מאוד מזועזעת מזה. היא הייתה, בעצם הושפעתי כל הזמן, ואני לא ראיתי את זה, אבל אחות של אבא שלי, לובה, כשראיינתי אותם, זה היה חשוב לי גם לשמוע ולתעד את זה. אז היא סיפרה שסבתא שלי הייתה נוהגת ללכת למטבח, ובהיחווה, לאכול לחם. היא אומרת שהלחם בשבילה זה היה קרש הצלה, אוי ואבוי מי חסר לחם בבית, והם לא היו זורקים לחם. תמיד היה... שפע של אוכל, ואסור היה לזרוק, בעיקר לחם. ודודה שלי גדלה בצל השואה, וגם אבא שלי, וכמה שהם אולי יגידו שזה לא משפיע עליהם, אני רואה את אבא שלי, גם, אוי ואבוי, מזרקו לו גבינה, או משהו.
איפה אבא שלך נולד?
אבא שלי נולד בהרצליה. הוא נולד כאן, אבל דודה שלי בעיקר מספרת על זה, אבא שלי עושה מכל דבר כמעט בדיחה, לא חלילה מהשואה, אבל מכל מה שהוא חווה, דודה שלי אומרת שהיא הייתה ילדה טובה. אבל אבא שלי היה מאוד תשובה, ועד היום. וסבא שלי, כדי להרגיע אותו, היה רצח רב עם הגריפה. היום זה לא נהוג, ישר מזמינים את המועצה לשלום הילד. אבל הם גדלו בצל השואה.
ובכל זאת אני אחזור אלייך. את חרוצה מאוד. את עובדת בפרח כדי גם להתפרנס, גם לעשות את העבודה הכי טובה שאת יכולה.
תודה.
אז אולי חלק מהערכים האלה כן חלחלו אליי.
כן, זה כן. אבא שלי גם וגם סבא שלי, סבתא שלי אמנם הייתה חולה, זה היה קשה לה לצאת מהבית, אבל היא הייתה ממש יחדת המשפחה כל שבת. למרות שהיה קשה לה לעמוד, בקושי הייתה עומדת, היא הייתה מאחדת אותנו והיינו אוכלים אצלה. וסבא שלי היה קם כל בוקר, הוא עבד בקרם, בענבים, בפרדס, בתפוזים, בכל. והוא באמת היה מאוד חרוץ, עד שהוא נפטר ממחלת הסרטן, שהריסוס שם של הפרדסים חלחל לו לתוך הגוף במשך כל השנים. ואבא שלי גם, עד שהוא לא קרס מהסוכרת ונפל במוסך, הוא עבד, הוא כל יום, הוא לא היה לוקח חופש. לא היה, אין, לא היה לנו לא טיולים שהיינו קטנים, לא חול, לא כלום. ההורים שלי עבדו. אמנם אמא שלי לא חוותה את השואה, אבל לא, גדלה בצל השואה, אבל אבא שלי היה חשוב לו לקום כל בוקר ולפרנס אותנו.
איך זה השפיע עליו, את חושבת? הוא, סיפורים בטח כמו שהיה שם
הוא עבד זה מאוד קשה, וגם הגוף שלו קרס.
דור על דור שנפגעו.
כן, כן. הוא לא ידע לעצור, הוא לא ידע להגיד לעצמו, טוב, רגע, אני אקח לעצמי יום חופש, אני אבלה עם הילדים שלי, הוא גם היה חוזר נורא עצבני מהמוסך, זה היה משפיע עלינו. אבל בסך הכל, בגדול, אם אני מסתכלת על הכל, יש לנו משפחה מאוד מלוכדת, גם היום, והסבים והסבתות תמיד יחדו אותנו, גם מצד אמא שלי, וגם, הם היו נשים חזקות, זה השורה התחתונה. נשים מאוד חזקות, גם סבתא שלי מרים, וגם סבתא לוטי.
קרן, הסיפור שאני רואה כמה את מתרגשת, כמה
נכון.
מאוד שזה, אתה יודע, הסיפור שחיית איתו, ועדיין ברגע שמדברת עליו, הוא מקבל חלוכית בעיניים.
זה יש לי זיכרון, אני יש לי זיכרון מאוד טוב, אני זוכרת הכל, מגיל שנתיים אני זוכרת הכל, כאילו, זה היה אתמול, אז אני עדיין
מה היה אתמול, קרן?
אני לא זוכרת. אתמול לא, אתמול בו, אני לא זוכרת, אבל דברים כן.
קרן, תודה רבה על הסיפור שלך.
בכיף.
ושישמע רק סיפורים טובים.
אמן, אמן.
שלא נחזור. כמה שיחה קודם כשלא, יהיה לנו אף פעם עוד אסונות כאלה.
וחשוב תמיד לדבר על זה ולהציף את זה, כי אסור לנו לשכוח את מה שקרה, ואני רוצה רק לסיום לספר שחיפשתי השנה איזשהו סיפור כזה, ומצאתי את פני שטרן, שהיא ניצולת שואה, שהיא מספרת שבגיל 3 היא ישבה בתוך מחסן של עיקר ברומניה, גם היא מרומניה, ולא היה לה, אסור היה לה לפקוט, אסור היה לה לדבר, אסור היה לה להוציא הגה. הדבר היחיד שניחם אותה, זה סמרטוט שהפכו אותו לבובה, ועם זה היא שיחקה במשך שנה וחצי.
קרן, תודה רבה, כסיפור שפני שטרן, אפשר לקרוא אותו באתר כפר סבא ניוז, וחווה אלופשטיין, שתגדלי, תביני, זה השיר שבחרתי לך לסיום השיחה.
תודה.
אמא, מתי אהיה כבר גדולה, עוד כמה שנים ילדתי, ויהיה לי תינוק בתוך עגלה, כמובן שיהיה לך ביתי. אמא, לכלב יש אבא? ודאי. וסבא, אולי? לי אין סבא, לך לא. סבא שלך בשמיים הלא, איך הוא הגיע לשם עם סולם? לא, זה קשה להסביר, המיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. אמא, בלילה חלמתי חלום, והיה שם כוכב עם פנים. אמא, מה זה חלום? זה סיפור שרואים כשישנים. אמא, רונית כבר הבריאה? ודאי. לגמרי? אולי. מה זה דוקטור? רופא? מדוע? קוראים לו רופא כי הוא איש מרפא. למה כולם לא רופאים, רק חולים? כך זה קשה להסביר, המיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. אמא, ירח זאת אבן כזאת, כן גדולה ענקית ולבנה, אבל היא רחוקה נורא ומתה. בבטן, ודאי, יהיה לך אולי, לי אין בטן גדולה, לא אין לך. עכשיו את קטנה, אז אי אפשר, איך התינוק שם בפנים כמו פרפר? לא זה קשה להסביר, המיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. התשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול, שגם כשגדלים לא מבינים, רק פשוט יום אחד מפסיקים לי.
שלום מתברא.
שלום דודי.
המיקרופון טיפה לעלות.
כן, עלה.
מעולה. מה שלומך?
יום קשה.
את יודעת, זה... אתה ראית מה הכותרת שנתתי לשיחה שלנו?
לא.
על הישרדות.
אה, אוקיי.
אוקיי? כי את המגדלור באפלה הכלכלית. ויותר ויותר אנשים מסתכלים על כסף כמו הישרדות.
נכון.
סבתא של אשתי, סבתא חיה, שהייתה ניצולת שואה, הייתה קוראת לכסף כוח.
אני גם חושבת ככה.
אוקיי, הייתה מדברת עברית משובשת לחלוטין, גריה, תן לי כוח, הייתה אומרת. כסף שווה כוח.
היא צודקת.
היא צודקת.
לגמרי.
אוקיי, אז בואי נדבר על הישרדות, על כסף, על כוח, גם בהקשרים של יום של יום השואה, גם בהקשרים של ניהול חיים כעצמאי או כשכיר, שצריך לעמוד בהתחייבויות ושאיפה גם לצמוח. למה כסף זה כוח בעצם?
כי בהרבה מקרים אני חושבת שכסף יכול להיות מטבע עובר לסוחר, ודווקא בשואה היהודים תפרו כסף בבגדים, מטבעות זהב בתוך הבגדים, וזה היה דרך הרבה פעמים להינצל. אתה יודע שסבא של בעלי הוא חיית, וככה הם ניצלו, והוא כל החיים, גם אחרי שהם ניצלו הוא ניצול שואה, הוא כל שנה היה נותן לכל נכד מטבע זהב, כדי שאם יקרה משהו, שיהיה לברוח. ואתה יכול להשתמש בזה. אתה יכול להשתמש בזה, ולכן לדעתי כסף זה כוח.
אוקיי. ואיך בעצם אנחנו, איך אנחנו אוגרים את ה... קודם כל, אני אלך משהו אחר. אני אומר שביטחון עצמי ויציבות נפשית זה כוח לא פחות גדול מאשר כסף.
אני לא חושבת שכסף זה מטרה בחיים ככסף. שומעים אותי טוב? כי אני משומעת את עצמי.
אני משומעת את זה.
אני לא חושבת שכסף בחיים זה כסף. זה המטרה, אבל אני חושבת, תחשוב... בחמש שנים האחרונות עברנו שני דברים נורא נורא משמעותיים. עברנו קורונה, ועברנו מלחמה.
עוברים.
ועדיין עוברים. אבל היום אנחנו כבר, זאת אומרת, המלחמה נגיד זה כבר לא... אני מדברת על החודש הראשון של המלחמה. זה היה נורא, זה היה נורא. עכשיו, לפעמים אתה צריך אורך נשימה, אם אין לך כסף, מה אתה עושה? אתה כאילו... אנשים כבר לא זוכרים את החודש הראשון של הקורונה, אנחנו לא בטוחים שנגמר העולם.
לגמרי, אני זוכרת עצמי, הייתי בתחילת קריירה כעצמאי, עוד לא הכנסות לעסק לחלוטין.
כלום.
מה קורה?
מה קורה פה עכשיו? ואם אני צריך לברוח, אני צריך את זה, אז מה אני, כאילו, אם אין לי כלום, אני צריך שיהיה לי איזשהו ביטחון כלכלי, איזה משהו. ואני רוצה להגיד לך שיש מחקרים שמראים, זה ממש מחקרים מה שאני אומר לך, זה ממש מגובה, שהוצאה חד פעמית, של 8,000 שקל, יכולה להביא משפחה, הוצאה לא צפויה, יכולה להביא משפחה לקריסה. ואני אומרת לך, אחרי הקורונה ואחרי המלחמה, זה לא חייב להיות הוצאה, זה יכול להיות גם מהכנסה.
נכון.
כן, שבבת אחת, תחשוב, בבת אחת, אנשים נורמטיביים שעבדו במשרות, בספורט, בבידור, קוסמטיקה, בספרות, עסקים מצליחים, בקורונה, תיירות, בבת אחת נסגרו, זאת אומרת, זה לא בן אדם לא מצליח, בבת אחת נסגרו. תחשוב במלחמה, אנשים בשנייה וחצי, חרב עליהם עולמם, והם היו צריכים, נתלשו מהחיים שלהם, והיו צריכים לבנות את עצמם, כאילו, אז אני לא אומרת שכסף זה הדבר הכי חשוב, אבל אני אומרת, כשיש כסף, זה עוזר לעבור תקופה כזאת הרבה יותר בקלות.
אבל אם אני אסתכל על זה בעיניים של אדם בוגר, הלקח שאת אומרת, הוא כל הזמן לחיות בחרדה שמשהו נורא.
לא, להפך, אני חושבת שאם יש לך, אז אתה לא בחרדה. כי אתה יודע שיש לך. אתה בחרדה כשאין לך.
נכון. אבל אתה כל הזמן צריך להתכונן לרגע כזה.
אבל אתה צריך, מה זה כל הזמן להתכונן? אתה צריך לקחת בחשבון שיהיו דברים בלתי מתוכננים. אני בדעה שאם זה קרה פעם שקרה פעמיים, זה יקרה פעם שלישית. אז צריך להתכונן.
את פסימית היום.
לא. אני...
את ריאלית היום?
לא, לא, אני ריאלית, אני תמיד ריאלית, אני היום פשוט, היום הזה גדול עליי, היום מאוד קשה לי, אבל קשה לי מאוד היום, אבל לא ניכנס, כי אם אני אתחיל לדבר על למה קשה לי היום, זה לא טוב, אבל אנחנו יודעים, זה יום לא קל. אבל בלי קשר, אני באמת, באמת חושבת ש...
אז בואי נרקח את המונח הישרדות, בסדר?
כן.
בואי נרקח.
לא, אני באמת חושבת, זה לא עניין של הישרדות, אני באמת חושבת שאנחנו, אני חושבת שאנשים שהם יודעים שיש להם כסף בצד, הם דווקא יותר רגועים.
אוקיי.
זה מה שאני חושבת, להפך, כשאתה יודע שאם מחר קורה משהו, אתה מוגן. יש לך ביטוח. זה סוג של ביטוח. איך אתה ישן יותר טוב מלילה? כשיש לך ביטוח או כשאין לך ביטוח? אז זה אותו דבר, זה סוג של ביטוח.
אוקיי, אז בוא נרקח בכל זאת מוסך הישרדות, אוקיי. ובוא נדבר על כלים פרקטיים לחיות את זה. את אומרת, כבר כמה שנה אנחנו ככה מעבירים את הפינה הזאת? פרק זמן משמעותי.
כן.
את אומרת, תמיד תדאגו לחיסכון מתמשך, תמיד נכון. תדאגו לחיסכון מתמשך, הוא יישא את הצועות הכי טובות עם הסיכון הכי, שאתם יכולים לחיות עם הסיכון הזה, לא אומר הסיכון הכי נמוך, אבל סיכון שאתם יכולים נכון. להכיל אותו. ואף פעם אל תחיו בתחושה של שפע אינסופי, כי תמיד יש...
לא, להפך, אני חיה בתקופה של שפע אינסופי, זה בסדר גמור לחיות בתקופה של שפע, במיינדסט, ובתחושה של שפע אינסופי. זה לא... זה אל תתבלבל בין התחושה לבין הפעולות, כי אני אומרת, זאת אומרת, קודם כל, לבלטמים, זה לא בג, זה פיצ'ר, זה חלק מהחיים.
אוקיי.
אז במהלך החודש תבנו תקציב, קחו גם תקציב לבלתי מתוכנן, כי כל חודש קורה משהו. פעם אחת זה מוסך, פעם אחת זה מקרר, פעם אחת פתאום יש חור בשן, פעם אחת פתאום הילד צריך זה. תמיד קורה משהו. אז קחו בתקציב המשפחתי, 1,500 שקל בלטעמים, שתמיד קורים עוד משהו. אז ברגע שזה קורה, זאת אומרת, היום אמרתי לך, אתה עושה ביטוחים. אתה עושה מלא ביטוחים, אז תיקחו בחשבון בתקציב שיש לכם עוד 1,500 שקל, בלטמים. הנה, כבר פתרתם חלק מהבעיה. בנוסף, שימו עוד את זה, תתחילו, אפילו בקטן, כסף קטן עושה, יוצר כסף גדול, אז אפילו תתחילו, אין לכם הרבה, תתחילו ב-500 שקל. 1,000 שקל, שימו כל חודש בהוראת קבע, 500,000 שקל. זהו. לא צריך לעשות דברים גדולים, לא צריך מהפכות, אבל ברגע שאני יודעת שיש לי את זה, זה מגן עליי. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על עצמאים. עצמאים זה עם שהוא נמצא בסכנה, אני לא יודעת, כאילו, תמיד חושבים ששכיר זה איזה גרוי שמציע מהבחינה הזאת שכאילו מוגן. וגילינו שגם שכירים יכולים לאבד את העבודה שלהם.
גם אם לא מאבדים את העבודה שלהם, בתור שכיר התקרה שלך היא מאוד ברורה.
לא, אבל עצמאי אין לו הגנות, אין לו הגנות של ביטוח לאומי כמו שיש לשכיר. זאת אומרת, אין דמי אבטלה, אין דמי הבראה, אין את הדברים האלה.
בסוף זה אתה גובה המס של המדינה.
נכון, אז אתה צריך, עכשיו, עצמאי חייב שיהיה לו קרן חירום בצד. חייב, 3 חודשים, חייב, כי אין מי שיגן עליו. עכשיו, להתעלם מהעובדה הזאת, זה באיזשהו מקום להיות. בת יענה, אתה לא יכול להתעלם מזה. אסור לך. זה החיים שלנו. מה לעשות? אנחנו יודעים שלהיות עצמאי. בחרת את בדרך הזאת? אז מראש תתכונן לזה.
אוקיי. אבל אתה יודעת, יש שלבים.
נכון.
יש את השלב הראשון, שבו אתה, אין לך מאיפה להגן על עצמך. אתה משקיע, אתה שם את כל כולך, אני בניתי עסק, את בנית עסק.
נכון.
עד שבהתחלה, אתה רק מוציא, אתה לא, אתה רואה שנפגש עם כסף שוטף, לא כל עסק מצליח מהיום הראשון לחיות. אני פתחתי עסק שלי, עליתי לאוויר ב-31 דצמבר 2020. סגר.
וואו.
סגר. בשנה הראשונה, כל ההכנסות של כל העסק, היו 200,000 שקל, לא, 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 לא רווח, לא מזכורת, אלא הכנסות שמהם הייתי צריך לממן את העלויות הקמה, את עלויות התפעול.
אז אני אשאל אותך ככה, כשאתה לא לקחת בחשבון קורונה, כי זה באמת היה ברבור.
לקחתי בחשבון, כי פתחתי בקורונה.
אוקיי.
אבל לקחתי בחשבון ששנה ראשונה אני לא אכניס כסף.
אוקיי.
זה היה קרית ביטחון שהייתה לי.
אז הייתה לך, אוקיי, אז תכננת את זה. זה לא קמת בבוקר ואמרת טוב, אז...
אוקיי, אבל בשנה השנייה זה עוד פתאום פרץ למקום של...
זאת אומרת, לקחת בחשבון תקופה מסוימת וזה לקח כפול.
נכון.
אוקיי, זה חלק מהם, זה באמת בעיה? זה באמת בעיה? אבל לפחות היה לך את החלק הראשון. שתחשוב שיש הרבה אנשים שאפילו את זה הם לא עושים.
אתה לא יכול להתחיל ככה אפילו.
נכון.
אתה סוגר עוד לפני שאתה פותח.
נכון.
כל כך הרבה פעמים ראיתי עסקים, זה פשוט דרגי. אתה רואה עסק שעוד לפני שהוא פתח את הדלתות שלו, הוא כבר נסגר. כי מי שבנה אותו, זה יכול להיות חנות, זה יכול להיות בית מאפה, פלאפל, אני לא יודע מה. הוא לא חשב, נגמר לו כסף עוד לפני שצריך להקים את העסק, כבר נגמר לו כסף.
כי אנשים רוצים לפתוח עסק, והולכים אחרי חלום. ולפעמים העסק זה להביא את השליחות שלך לעולם, באמת. אבל הם לא לוקחים בחשבון שאתה רק 20% מהזמן, תכלס, ברגע שאתה פותח, להיות, יש הבדל בין להיות מדריכת פילאטיס ובעלת מכון פילאטיס. יש הבדל בין להיות מנכ״ל של חברת נדלן ויזם. יש הבדל. ואנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים. והם לא מתכננים. הם הולכים, פותחים עסק. אבל רגע, אתם צריכים לבטח נשימה. עכשיו, תקשיב, זה שיכול לקרות דברים כמו שקרה לך, קורה? מה לעשות? זה סיכון. אבל לפחות היה לך מרווח נשימה של שנה?
אני מרווח נשימה של שנה. היה לי ניסיון של הרבה שנים בלהבין. היה לי את ה... אולי אפילו יציבות נפשית בשביל להבין שתקופות קשות עוברות. כן.
אבל אנשים הרבה פעמים פותחים עסק בלי להבין רגע מאיפה הם הביאו כסף. הם לא לוקחים בחשבון שהיקום, רגע, לוקח לו איזה חצי שנה להבין...
מה אתה עושה?
כאילו, לדעת שאתה קיים, אף אחד לא יודע שאתה קיים. וכמה עלויות הקמה, וכמה... לא לוקחים את זה בחשבון.
שאלו לדבר על ריביות שהם...
וריביות.
שהתחלתי את העסק, הריבית הייתה X, בהמשך היא עברה...
אז צריך לקחת את כל הסנריים האלה בחשבון, ובגלל זה צריך לתכנן. כשאתם באים לפתוח עסק, תתכננו. עכשיו, דברים קורים. גם ככה, אתה תתכנן, ודברים יקרו.
נתברם, אבנר עוד מעט יערוג אותנו, את רואה הזמן עובר לנו מהר, אנחנו יודעים לדבר.
סליחה אם היום הייתי קצת יותר בדאון, אני מתנצלת, זה יום כזה.
אוקיי, אז נשים את השיר הצל שלי ואני לשים.
יאללה, תעודד אותנו.
זה לא מעודד, אבל תעודד.
שיהיה לנו בשורות טובות.
שלי ואני יצאנו לדרך השמש בלבול את הילד שמציץ אל חור המנעול בוא נעבור את הגבול אל החופש שהיה כבול ורק מנעול